ברוכים הבאים לתוכנית הראשונה של איזה פודקאסט ואיזה סניקרס. אני דודו רייטמן, לצידי יושב רוני לוין. אהלן רוני.
אהלן דודו.
מה שלומך היום?
האמת מאוד מתרגש, אנחנו נדבר על זה ומקווה שההתרגשות תעבור לי במהלך הפרק הראשון. תמשיך מפה.
אז באמת כמו שאמרנו זה הפרק הראשון, אז יהיו פה טעויות, יהיו פה פשלות, אנחנו מתרגשים מאוד, אבל זה מה יש, ומפה רק נצמח ונגדל ונתמקצע. אז בואו נתחיל שנייה קודם כל להכיר למאזינים, שמאזינים לנו, מי בעצם זה דודו ורוני, שהם
טובה.
שומעים עכשיו בפודקאסט הזה. אז רוני, אתה רוצה להתחיל?
אתה יודע מה, אני אתחיל. קוראים לי רוני, סניקרד, מאז שאני זוכר את עצמי. העניין הוא שפעם, לא קראו לזה סניקרד, זה פשוט היה מישהו שאוהב נעליים. גדלתי בשנות ה-90, תור הזהב של נייקי, התקופה שבה יצאו הדגמים הכי איקונים, אפשר להגיד, הכי מיתולוגיים. כמובן שרציתי את כולם, ההורים שלי לא יכלו להרשות לי שום דבר, ואז נוצר חסך. זה בעצם הסיפור של כל סניקרד מהדור שלי, שגדל ב-90s. החסך הזה שמלווה אותך כל החיים, וכל החיים אתה מנסה להשלים את הפער הזה, עד עצם היום הזה. בוא נגיד שבצבא, תקופה סטודנטיאלית, קצת אחרי, הדבר הזה די נשכח, עד שבשנת 2015 נתקלתי לראשונה במישהו שנקרא ג'ורדן גלר, הידוע בכינויו
שוזיאם.
יפה מאוד, וזה שווה פרק נפרד. והוא לראשונה גילה לי עולם חדש, עולם של סיפורים. פתאום הוא הראה לי שהאייר מקס אחד למשל, זה סיפור. והאייר טריינר אחד שאני נועל עכשיו, זה סיפור. ומאחורי כאן היה לי סיפור, ואני זוכר שהדבר הזה עימם אותי. אני זוכר שזה הכניס אותי לתוך מחילת ארנב, שצללתי לתוכה, ואני נמצא בה עד היום. ואז אמרתי, רגע, יש עולם שלם של תוכן סביב סניקרס, למה בעצם שלא יהיה לזה איזשהו צד בעברית? וככה נולד הרעיון של אינסטקופ, שזה האתר שהקמתי ועוסק בסניקר בשנת 2017. והפודקאסט היום, אני חושב שזה איזשהו המשך טבעי של הדבר הזה. דרך אגב, הרבה בזכותך, דודו, אז תודה.
אז לפני התודות, אם כבר אתה יודע מה, דווקא בתודות, אנחנו רוצים להודות לסניקר בוקס, אנחנו מתארחים פה אצלם. אתם כרגע שומעים אותנו, יכול להיות שתצא גרסה של וידאו, אנחנו צריכים לחשוב על זה, אנחנו כן מצלמים את זה. אולי נעשה פה איזה משהו כזה השקתי של 200 לייקים בפייסבוק ונשחרר את גרסת הוידאו. אבל אנחנו נחשוב על זה, אבל כרגע אז עשינו את השאט אאוט לסניקר בוקס, שאנחנו מתארחים אצלם, אז תודה רבה להם. עליי.
כן, ספר לנו על עצמך קצת. איך אתה נפלת לעולם הסניקרס?
אז אני קודם כל אספר לעצמי שאני בן 30. זה חדש, עדיין זה מוזר לי לשמוע 30, אבל סבבה.
זה ילד.
כן, לא אמרנו את הגיל שלך, אבל
יותר, יותר גדול ממך.
אוקיי. בן 30, במקצוע עורך דין, בתחומי טכנולוגיה, פרטיות, הבטחת מידע סייבר ועוד כל מיני buzzwords כאלה. אבל סניקרס, אני לא באמת יודע מאיפה הגעתי, זה, אני יכול לספר סיפור מגיל 14-15 שאני ואמא שלי נסענו מרחובות, ששם אני born and raised, לשנקין תל אביב, שם בזמנו הייתה חנות של נייקי, כמובן היום היא כבר לא קיימת, אבל הייתה חנות ה... פלגשיפ סטור, והיה שם איזשהו מנהל אלמוני כזה בשם אוהד להב.
מי זה?
אני יודע, בחור כזה. ומי שזוכר ומכיר, אז בקומת קרקע היו נעליים כאלה GR רגילות, אבל כשאתה יורד למטה במדרגות, אתה נחשף לעולם ומלואו בעצם של ג'ורדנים ומה לא. ובתור ילד בן 15 שלא באמת מבין משום דבר, קניתי ג'ורדן 3, ובעצם כן הבנתי. בגיל מוקדם, וזאת בעצם הייתה הנעל הראשונה שלי, ומשם לאורך הדרך היו כל מיני ACG'ים ועוד כל מיני דברים שאני לא באמת זוכר, וחזרתי איזשהו לפני כמה שנים, והתחלתי לקנות נעליים, אני נזהר מלהגיד לאסוף, אבל אולי אני אשתמש גם במושג הזה, אבל זה המצב כיום. כמה חודשים כבר חשבתי על הפודקאסט הזה, שזה בעצם אנחנו רוצים להסביר, למה בכלל פודקאסט על סניקרס, רוני?
אוי, אני שמח שאתה שואל את השאלה הזאת. כי מי שקורא קצת באינסטקופ ורואה שאני כן מגיע לאנשים וכן מנסה לסקר את הסצנה קצת יותר לעומק, מה שקורה לי הרבה פעמים זה שאני מדבר עם בן אדם, מגיע הביתה, מתמלל את הרעיון, ומרגיש שהבן אדם לא באמת עבר, הווייב לא באמת עבר, הצורה שבה הוא מדבר לא באמת עברה, וזה הרבה זמן הפריע לי, וכל הזמן אמרתי, אתה צריך לעשות פודקאסט, אתה צריך לעשות פודקאסט, אתה צריך לעשות פודקאסט, וזה המשיך להיות אך ורק מחשבה שאתה צריך לעשות פודקאסט, עד שיום אחד דודו יצר איתי קשר ואמר לי, אתה צריך לעשות פודקאסט, ואמרתי לו, נכון, אני צריך לעשות פודקאסט. וזה היה no-brainer באותו רגע, זאת אומרת ברגע שדודו התקשר והציע, אמרתי, או, סוף כל סוף מישהו מרים את הכפפה הזאת ואני לא צריך לעשות את זה. אז שוב תודה דודו על הדבר הזה. בוא תספר לי מנקודת מבט שלך, למה אנחנו עושים את הדבר הזה?
אז באמת כמה חודשים כבר אני חושב על הרעיון הזה, פודקאסטים הפך להיות דבר מאוד טרנדי, אמרתי לעצמי, למה שלא יהיה בעצם פודקאסט על סניקר, זה כל כך טבעי ונדרש, ואני בתור קורא של אינסטקופ, קורא מושבע, שנהניתי מההתחלה, ואפילו כתבתי איזה משהו קטן על ההשקה פה בסניקר בוק של טראביס סקוט אייר פורס 1, שאז קראתי לה להשקה הכי גדולה שהייתה פה בארץ, ומשם זה התגלגל, זה היה לי טבעי להתקשר אליך, באותו יום כבר שפניתי אליך כבר נפגשנו, 4 שעות לפחות שישבנו אצלי בבית, חשבנו איך, למה, כמה.
הרבה כוסות קפה וקרואסון... מה זה? הפיסטוקים אחד.
כן, וככה זה נוצר הפודקאסט, איזה פודקאסט ואיזה נעליים. אז מה אנחנו בעצם הולך להיות כאן? אז אנחנו הולכים לארח אנשים מהקהילה, זה בעצם המטרה שלנו, להכיר את הקהילה, נכון? זה רצון שלנו בעצם להכיר את הנפשות הפועלות. תכף נכיר לכם את האורח הראשון שלנו, אבל רוני, בעצם יש פה הרבה סיפורים, נכון?
אני חושב שכל היופי של קהילה זה שהיא מורכבת מאנשים ומאנשים שונים, ולכל אחד יש את הסיפור האישי שלו, והמטרה זה באמת להביא את האנשים ואת הסיפורים, וככה לתת יותר את הצד התרבותי שתמיד חסר בארץ בכל קהילה ובכל תחום שתדבר עליו, אם זה מוזיקה, אם זה, זה לא חשוב. תמיד איכשהו התרבות נזנחת לאחור, אנחנו מביאים אותה למרכז הבמה, כן, זה המטרה של הפודקאסט.
אז בעצם, ללא הקדמות מיותרות נוספות.
למיין אבנט.
כן, אז אמרנו שיהיו פה אורחים, וחשבנו על אורחים, ועל הרעיון של בחור מאוד מעניין, שאני בטוח שאם אתם חלק מהקהילה הזאת, בוודאי ובוודאי אם אתם גולשים בפייסבוק, בקבוצות סניקר אדס אין ישראל, סניקר אדס ישראל, בלי העין, סניקר גרופ ישראל וכן הלאה.
אוהבים את כולם.
אוהבים את כולם ומוכירים אותם, אז הוא מופיע שם, גם בשמו הפרטי וגם בכל מיני מימס שהוא מוציא. אז האורח הזה הוא בן 26, עלה לארץ לפני 8 שנים מאוסטרליה. בעברו גר בנתניה, היום בטלמונד, אבל לא ניתן לכם כתובת מדויקת בנות. היה בצבא ביחידה קרבית, התחיל לאסוף מגיל 14, ולאחרונה פתח עסק שנדבר גם עליו, ובזמנו הפנוי, כמו שאמרנו, יוצר מימס על קהילת הסניקרדס, אז אנחנו מתרגשים להזמין בעצם את האורח הראשון שלנו של הפודקאסט, סם גולד. אהלן, סם.
מה הולך? תודה רבה, קודם כל.
באהבה רבה. מה שלומך?
בסדר גמור, מתרגש קצת, אבל כמו שרוני אמר, זה יעבור לנו.
אף אחד לא צופה בזה, זה דבר ראשון.
כן.
ודבר שני זה יעבור. דבר שני, אני לא, פעם ראשונה שאני מכיר אותך זה פה, אני מכיר אותך במרחב הווירטואלי, ואתה יודע מה, הרווחתי מעצם זה שאנחנו עושים את הפודקאסט הזה, כי זכיתי להכיר אותך.
יאללה, הגיע הזמן.
אז כדי לעשות איזה וורם-אפ קליל כזה, איזה אייס ברייקר בכל זאת, בואו נתחיל שנייה כל אחד לדבר על מה הוא נועל כרגע פה בחנות, ומה על הווישליסט שלו, מה בעצם, מה יש לו בכוונת שם. רוני, אתה רוצה להתחיל?
אני אתחיל, למה לא? עוד שתפסת אותי קצת לא מוכן. אז החלק הראשון הוא קל, הלכתי היום על משהו קלאסי ופשוט, ארטריינר אחד, קלורופיל, OG. זה דווקא גרסת ה-SB, אבל הכל away, OG. אין מה להגיד, כאילו, אתה יודע, טינקי רדפילד, 1987, נעל קלאסית וגרייל מבחינתי. מה בווישליסט? מישהו זרק לי משהו על פאמפ שצריכה לצאת בקרוב. אם הוא מהנהן כרגע ברקע, אז זה הבן אדם, וכנראה שזה יהיה הדבר הבא. ריבוק פאמפ.
אוקיי, מעניין.
אומני לייט, אומני זון, לא יודע בדיוק מה אמור לצאת.
מעניין.
מה, 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 מה? סם, תמשיך
סם, אותו. סם, תן לנו בראש.
אני ארמקס אחד מאסטר. יש לנו עוד יומיים לסוף חודש ארמקס, אז בשבילי הכי מתאים. גרייל, וואו.
לא בכך גרייל, אלא מה על הכוונת עכשיו? משהו, בוא נגיד, ודאי שבטווח הקרוב אתה רואה את עצמך קונה אותו.
שמה, מה שאני רוצה ומה שאני אקנה, אחי, זה שתי דברים שונים לגמרי. אבל אני הרבה זמן חושב על הארמקס אחד, הפער העברודה הזאת עם כל הצבעים מתחת, היום היא שווה, נראה לי איזה $8,000, 1,000 יורו, לא יודע מה.
כסף קטן.
מאוד. שמה, אם אני אשיג אותה, לא יודע, אבל היא פשוט מושלמת. והארמקס אחד, אין מספיק, הוא לא יהיה.
מה נעלת על הארמקס די?
האמת שהארמקס אחד הארמקס די, כאילו 26.3 עם
סוליה צהובה.
כמובן.
יפה מאוד. אוקיי, אז
דודו, ספר לנו על הגרייל שלך.
מבחינתי, אני לובש כרגע את לקוק ספורטיף, LCS חומוס. בעצם אנחנו מדברים פה על משהו שאנחנו רוצים לתת לקהילה, ואני חושב שהנעל הזאת מסמלת את זה בדרך שלה בעצם. משהו שבא פה לקהילה הישראלית, משהו שתרם לתרבות והשאיר פה בהחלט חותם רציני. אני מקווה שהפודקאסט שלנו יהיה רבע מזה, אם לא שמינית או משהו.
אני לוקח הרבה פחות.
הרבה פחות, אבל זה הכוונה ולשם אנחנו שואפים. אז זה נראה מבחינתי מאוד סימבולי ללבוש את הנעליים האלה, בטח שאנחנו מתארחים פה בסניקר בוקס. ועל הוויש ליסט שלי, אני מאוד מאוד בקטע של ניו בלנס לאחרונה.
ספר לנו על התקף הניו בלנס שחטפת לאחרונה.
אז אני אספר בקצרה, אבל אני רק אגיד שהדגם הוא ניו בלנס 990 V2 מיליון דור ALD. הריסייל שלו מאוד גבוה, אבל
כל הכבוד שצריכת להגיד את השם הזה.
התאמנתי ועדיין לא בטוח שאני אומר אותו נכון, אבל אבל כן, אז זה הכיוון. ועכשיו שדיברנו על זה ועשינו את האייס ברייקר הזה, אז אני מרגיש יותר בנוח להתחיל בעצם עם הסיפור האישי של סם. אז סם, בוא תספר לנו בעצם איך התחלת לאסוף נעליים, סניקרס.
טוב, קודם כל, אבא שלי היה עובד בארצות הברית קצת. אני שיחקתי כדורסל אז, פתאום הוא חזר עם איזה לברון, נראה לי זום 5, אול סטאר וויקן, לא יודע מה. הוא הביא לי באיזה $80, ישר התחלתי לשחק איתה. ואז אחרי זה משחק בא איזה מאמן אמריקאי, אמר לי, תקשיב, תוריד את הנעל מהרגל, אני נותן לך עכשיו $400, זה וזה. אמרתי, אחי, מה אתה רוצה ממני? כולה היא עוד משומש. אמרתי, לא, שמע, חברים שלי בארצות הברית, מחכים מול חנויות, זה, קמפים. לא הבנתי מילה, אמרתי, תודה, אבל איש שלי. חזרתי הביתה, התחלתי לחפש מה המומי, והבנתי שיש כאילו קהילה, כאילו אנשים מטורפים, מה זה לחכות לנעליים וזה. פחות התייחסתי, אבל זה היה פעם ראשונה שממש כאילו נחשפתי לזה. ואז באוסטרליה נפתחו כל מיני חנויות, יש שם אחד בשם Hype DC, ומשום מה התרגשתי מאוד, הם הביאו נגיד ארמקס אחד, וגם משום מה, נראה לי 2008-2009, הרושר, הדגם הראשון, עפתי על זה, פתאום היא נראית מוזרה, כאילו סוליה שזה נראה כמו הענן, ואני עפתי על זה עם החברים שלי, וזה פשוט התחיל לגלגל. בכלל ארמקסים, ארמקס אר הטאקפה גם 2009, נעליים מוזרות, יש לי איזה ארמקס 90 שהיא כולה זוררת 3M, כאילו, לא רואים דברים כאלו.
רגע, את הנעליים של לברון עדיין יש לך?
בטח.
שמורות אצלך.
כן, כן, כמובן, okay. שם התחלתי.
אוקיי. Okay. אז זאת בעצם הייתה הנעל הראשונה, ושם בעצם התחיל הסיפור.
כן, שמע, לא התכוונתי, כאילו, אתה יודע, ממש להתאבד על זה, פשוט זה התחיל להתגלגל עוד ועוד ועוד, וזה משהו שפשוט זה אף פעם לא נגמר, זה מה שאני אוהב בכל הנעליים, זה כאילו אין מקסימום, אין לימיט. זהו בגדול.
אנחנו 12 שנה אחרי, ובעצם לאורך כל ה-12 שנה האלה, אתה באופן קבוע המשכת לאסוף, או שהיו הפסקות וכאלה, איך זה עבד מבחינתך?
ברור שכסף זה פקטור, בוא, הייתי בן איזה 14, אבל למדתי לעשות את הקומבינות שלי בבית ספר, כדי, אתה יודע, לארגן את הכסף. סתם לדוגמה, אז יום אחד החליטו לא למכור קולה אצלי בבית ספר. אז מה עשיתי? הלכתי לאיזה קניון, קניתי ארגזים של פחיות, קניתי כל אחד באיזה 50 סנט, מכרתי אותם ב$2, עם הכסף קניתי נעליים, אתה מבין?
הראש היהודי.
כן, פתאום בהפסקות, אחי, בשירותים אוכר פחיות קולה.
היה ישראלי לפני שהוא יודע שהוא ישראלי.
בדיוק. כן, גם משחקים לסוני, כל מיני דברים, אבל גם שהייתי בכל התרבות של הכדורסל, מן הסתם יש כאילו חשיפה.
כן, זה פה השירותים, זה נותן פה אפקט מיוחד.
זה לא אני.
זה לא אנחנו.
זה נותן פה אפקט מיוחד. אם אתם צריכים להתפנות לשירותים, זה הרגע באמת. אתם יכולים לעשות ללחוץ על הפאוז ו... אני סתם צוחק. אז כן, זה משהו שאנחנו נתרגל אליו. אז אוקיי, אז אתה ממשיך בעצם, ואז אנחנו... מתי אתה בעצם מבין שזה דרך חיים? מתי אתה מבין שזה זה, שזה כבר לא איזה נעל שתיים, שמישהו מחמיא לך על הלברון, שאתה קונה איזושהי ארמקס, אלא שאתה מבין שזה חלק ממך יותר מהותי?
ובקיצור, מתי אתה מבין שנפלת?
חזק. אני חייב לציין, זה זה של הארמקס, הארת הקפק, היה שם ארמקס 90, שהיא כולה כסופה, שלוש שם, כמו שאמרתי, והלכתי גם להייפ DC, גם לפוטלוקר, פתאום אין, פתאום אין, פתאום אין, ואז אומרים לי, טוב, זה שלוש שעות נסיעה מפה, כאילו, קח אוטובוס, ולא חשבתי לרגע, אמרתי, יאללה, אני, ברור שאני אלך, וזהו, פשוט כל ההשקעה, כל ה... פשוט הלכתי על זה בליינד, כאילו, אמרתי לעצמי, לא משנה מה, אני מביא את הנעל. שם הבנתי שכאילו, טוב, יש פה משהו מעבר להיכנס לחנות ולקנות נעל. ואז פתאום, אתה יודע, אתה מתרגל, ואז להשיג נעל בכללי, לא משנה מה, אם אתה אף עליה, אתה תצא הכל. אז זה נראה לי אחד הדברים ש... כאילו, כך אתה יודע שאתה באמת סניקרד בגדול.
שאתה מחור.
בדיוק.
אז דיברנו בעצם, משם התחילה אהבה שלך לארמקס, ואנחנו גם רואים שאתה לובש אותה היום, את הארמקס אחד. חוץ מהארמקס אחד, יש איזשהו דגם נוסף שעושה לך את זה מהארמקסים שאתה... מה הדירוג שלך, בוא נגיד, הטופ 3?
טוב, ארמקס 1, אחרי זה ארמקס 90.
אוקיי. יש משהו ספציפי עם הארמקס 90? איזה משהו בשרי כזה, לא קשר?
אולי איזה טעם של בייקון.
יכול להיות.
יכול להיות, אבל פסח, לא נדבר על זה, לא קשר.
חס ושלום, כן. אז ארמקס 90 אמרנו?
כן, וגם ג'ורדן 1, זה קלאסי. תראה, בגדול, אני אוסף הכל, גם אם זה פומה, גם אם זה ניו בלנס, גם אם זה ריבוק, באמת הכל. מה שנוח לי, אגב, נגיד האיזי, ה-350 V2, עם כל ההייפ, כל מה שיש, יש הייפ, אין הייפ,
גם בסקצ'רס?
סקצ'רס פחות. אני בגדול אוהב מה שנוח לי, ארמקסים יש לי נעליים שיש אותם כבר יותר מעשור, אז אין, הכי נוח שיש.
מצוין. מה שמעניין אותי לשאול אותך בתור חובב ארמקס אחד, ואני זוכר, גילוי נאות, אני קונה ממך את הקופסאות, קניתי נראה לי את בין הבאצ'ים הראשונים.
נכון.
עוד לפני שהיה לך ביט, או לא הבנת מה זה, כן. אז זה הגילוי הנאות שלי. ומדבר איתך באופן יחסית קבוע, הייתי אומר. ואני זוכר שפעם אחת אמרת לי, או זרקת כזה של חס וחלילה, שארמקס אחד תהפוך להיות פתאום מיינסטרים יותר מדי, יותר ממה שהיא, או בעצם הייפ.
כן.
וצצו לאוזנינו שמועות שבעצם נייקי וטרוויס סקוט עובדים על איזשהו דגם של ארמקס אחד, ואני רוצה לדעת איך זה משפיע על סם גולד.
טוב, יש שני צדדים. דבר ראשון, כמו שאתה רואה עכשיו, כל הדנקים, כל הקרז, כל דבר שקשור לדנק, זה יוצא, ואנשים, מה זה עפים על זה? מצד אחד זה טוב, כי מי שבאמת אוהב דנקים ויכול להשיג, כל שבוע יש לך צבע אחר, נכון? זה מעולה. אם זה יהיה אותו דבר עם ארמקס אחד, כאילו, ברור שאנשים ייהנו מהדגם וייהנו מהנעליים, אבל פתאום יהיה ממש קשה להשיג, פתאום זה אנשים שפחות מחוברים גם לנעל, גם לזה. זה לא בכך יהרוס את כל הדגם. אני פשוט חושב שמי שבאמת אוהב את הנעל, אתה יודע, אנחנו רואים את זה פחות, כי אתה רואה את הארמקסים פחות בארץ, אתה יודע, 95, ונגיד, סתם ארמקס אחד בשבילי, אם אני רוצה להשיג, זה לא בעיה, זה גם לא נעל שכאילו עם מלא הייב ומלא אנשים עפים עליה.
תלוי גם איזה דגם, כי אם אתה פתאום רוצה ארמקס אחד אלפנט, אז...
כן, ברור, אבל פשוט היום זה הקושי להשיג, זה לא, אתה יודע, אתה הולך אחורה 5 שנים, אתה נכנס לחנות, קונה ארמקס אחד וביי. אם פתאום זה יהיה משהו שממש ממש ממש קשה להשיג ורק הגרלות ואתה יודע, פתאום שתי חנויות מקבלים 10 זוגות כל אחד, אז בשבילי זה פחות טוב, כי אני מת על ארמקס. אבל כמו שאמרתי, אם פתאום יהיה לי צבעים חדשים, או הם יתחילו לשחק עם חומרים, נגיד, במיוחד נגיד ארמקס אחד מאסטר, יש פה שילוב של הכל, בשבילי זה מעולה, כי אז יש יותר לאסוף. אבל עם כל האהבה וכל הקהילה, באמת מה שיהיה, וכמו שאמרתי, אם רוצה להשיג את הנעליים, נשיג את הנעליים.
מה אתה אומר ספציפית על ה... ראית את המוקאפ שיצא?
כן.
מה אתה אומר עליו?
לא היה כל כך ברור, הבנתי שהוא הפך שם איזה סווש, מזכיר קצת את האחד שהוא עשה, לא בדיוק.
כן, הסווש ההפוך והצבעים, אתה יודע, זה מוטיב שהולך איתו...
כן.
כמעט לאורך כל הדגמים. השאלה אם זה עובד ספציפית עם הארמקס אחד, אני שואל את זה, כי אני מרגיש שפה הוא קצת פספס לגמרי. אם זה אכן התוצר הסופי, אני לא יודע, אבל...
כן, וואלה, אני לא יודע. זה נראה, זה מאוד מעניין, כי הוא אוהב לשחק עם השילוב של החומרים גם, פתאום בד, פתאום קנבס, יכול להיות שיהיה משהו מתחת, אי אפשר לדעת, אבל זה כל מוקה בינתיים. יהיה מעניין. זה כן, ונראה.
איך זה ישפיע על הארמקסים האחרים?
באוסף?
באוסף שלך, אם פתאום הם יעלו יותר כסף, אתה יודע, זה...
לא, לא.
יכול להפוך להיות פתאום איזה... איזה אר ג'ורדן אחד, או הנערף.
רוצה לדעת סוד? אר מקס אחד, האטמוס אלפן שיש לי, היא מספר אחד אצלי, עוד לא שמתי אותה. אני מחכה שלי שתי זוגות, ואז מותר.
עד כדי כך.
עד כדי כך.
רוני, איך אתה עם לשמור נעליים DS ולא... לא ללבוש אותם עד תקופה מסוימת, או לא ללבוש אותם בכלל, או straight to fit, מה הטייק שלך על זה?
אני אגיד לך מה הטייק שלי על זה. אם אני לא אנעל נעל שקניתי, זה רק מסיבה אחת, וזה כי אין לי לאן ללכת איתה. זה קרה לי, אני חושב היום, רק עם נעל אחת, שזה הקונקורד 11, שבאמת אני פשוט... פעם אחת באתי לצאת איתה, ואז אמרתי, איזה מזל, עברתי ליד אתר בנייה, ואיזה מישהו שטח את הרחוב. ואז פתאום היה איזה ענן אבק, ואתה אומר, זה לא משהו מיוחד שקרה היום, כל יום בעצם נראה ככה פה.
בדיוק.
ואין לך לאן ללכת עם הנעל.
לא לזה נועד הנעל.
בדיוק. זה לא סתם אנשים מתחתנים איתה, זה בערך המקום היחידי שאתה יכול ללכת איתה, ושהיא, אתה יודע, תחזור בצורה נורמלית.
כן.
אני לא מאלה שאתה יודע, כל היום יושבים ומשפשפים ומנקים את הנעל.
שעל זה נדבר עוד מעט עם סם באמת.
אני מאוד מעניין אותי לשמוע מה יש לו להגיד על זה, אבל נעליים צריך לנעול. זה הגישה.
אוקיי, אני איתך, אני האמת שזה קרה לי מקרה לפני כמה שבועות, הייתי בחנות אחרת, יותר מסחרית, פה באזור תל אביב, וכרגע לא נציין שמות, אבל לבשתי את הג'ורדן 1 ברד שלי, הרגילות, לא עמיד, חשוב לציין, ובא אליי בחור מאחורה ומסתכל עם עיניים פתוחות ואומר לי, אין מצב, אתה לובש את זה. ואני כזה, מה זאת אומרת? מה, למה אתה לא שומר את זה כאילו בארון? מה אתה עושה? כאילו, יש לי בבית מלא נעליים וכולם דיאס, אתה לא מבין, כאילו, למה אתה עושה את זה? לקחתי את הנשימה הזאת גם מולו, וניסיתי לחשוב עם עצמי, לנסות להסביר או לא, אבל פשוט...
יש ויש.
אני באמת מסכים שנעליים הם בשביל לנעול, וגם אני מנסה כמה שיותר מהר. לנעול אותן. אבל אם כבר דיברנו על תחום השפשופים של הניקיונות, ניקיונות אני מציין בצורה...
אנחנו בפסח, ואתה יודע,
בדיוק, כן, כן, בדיוק. אז אנחנו רוצים לדבר בעצם על העסק שלך, סניקר סטאש. זה משהו שפתחת לפני שנתיים?
לא,
שנה וחצי?
2017 התחיל כל התכנון. אני אגיד לך, מה? כאילו בגדול הכל היה בטעות.
זה התחיל כמו כל דבר טוב.
בדיוק. התחיל קודם כל מהקופסאות אחסון. יש לי קרוב ל-300 זוגות באוסף. אין לי איך לאחסן אותם, לא היה לי גם. אז רציתי להביא קופסאות או של קרפ או של הקונטיינרס, טוב, ראיתי להביא לארץ, זה סכום רציני. ואז אמרתי, טוב, אני אבדוק, אולי יש איזה משהו יותר זול, איזה אלטרנטיב בסין, משהו. אתה יודע, לפני שאתה מזמין 300 יחידות, אתה חייב לבדוק כמה סמפלים. זה כסף רציני. מזמין סמפל, לא טוב. עוד סמפל, לא טוב. עוד סמפל, לא טוב.
שאתה אומר סמפל לא טוב מבחינת האיכות.
אם זה איכות, אם זה גודל, אם זה חומרים, נגיד, יש לך קופסות שאתה יודע, זה נראה כמה בודדים, זה סבבה, אבל אתה שם עמוד של איזה 6-7, פתאום הכל עקום, נופל, לא יודע מה. אז אחרי זה 7-8 סמפלים, פשוט אמרתי, קודם כל, בזבזתי הרבה כסף. עשיתי קצת ריסרץ', מצאתי איזה מפעל פלסטיקה שיש למח לרפ, ואמרתי, קודם כל, אפשר לייצר, בוא נראה מה מומי, ודווקא יצא לי יותר זול לייצר קופסאות, כאילו, מאשר להזמין, להזמין מחול.
כן. במחשבה הייתה אישית לעצמך, לא בדיוק. כרגע כעסק של מחירה או משהו כזה.
בדיוק, אבל מה הקאץ'? מינימום הזמנה ממפעל היה 500 יחידות. אמרתי, טוב, אני אספן, אתה מכיר את הקצב, אתה יודע, פתאום יש לך איזה חודש, אתה מוסיף איזה 6-7 זוגות.
השם ירחם, כן.
כן, לצערי. אמרתי, טוב, אני אקח את המינימום, זה גם כך יצא יותר זול. אז הבאתי הכל אליי. קודם כל, לאוסף שלי, אגב, זה לא נגמר שם. אתה גם, היה לי כמה ספר, אמרתי, טוב, יש חבר'ה שרוצים, קצת פרסמתי, קצת הייפ. ואז הבאתי לחברים, עוד אנשים שמספנים, והמוצר מקורי. ייצרתי את זה מאפס, ממש עם מהנדס והכל, כל התהליך של לייצר לקח כמעט שנה בערך. ואז חשבתי, טוב, one time, ונגמר, זהו. ואז אחרי איזה חודש, בא אליי בן אדם, אמר לי, תקשיב, אני צריך עוד קופסות. אמרתי, אין עוד קופסות, אמרתי, מה זה אין עוד קופסות? אתה ייצרת אותם.
זה ה-one time.
אני לא יכול להביא אותם במקום אחר, ואז נפל, אמרתי, טוב, אפשר לרוץ על זה. זה בגדול הקופסות. מבחינת הניקוי, אני הקיתי את הזוגות שלי, כאילו, נראה לי מגיל איזה 15-16 כבר, מלא חומרים, אתה יודע, אתה לומד. התחלתי לנקות זוגות.
לפני שיצאו כל הערכות היהודיות.
כן, אני זוכר, היה איזה פחית כתומה מפוטלוקר באוסטרליה, איזה משהו, לא יודע, איזה 20 דולר לפחית, היה משהו, כאילו הפקק בעצם זה המברשת, משהו עזוי. מעניין אם זה עדיין קיים, כי זה עבד פיקס. אז התחלתי לעשות עם לנקות את הזוגות, כאילו, משלי. ואז אנשים פנו אליי, יש לי איזה זוג, אתה יכול לעזור, אתה יכול לעזור, ואז גם שם זה התחיל לגלגל. אז בגדול היום זה קופסות אחסון, כל מיני דיספלייז, דברים מגניבים, גם הניקוי. עוד מעט יהיה לי גם ליין של שוטריז. זהו, אני כבר אומר מעכשיו.
שבוא תסביר לנו בעצם למי שלא מכיר את המושג, מה המטרה של השוטרי?
שוטרי זה בעצם נותן מתיחה לכל הנעל, זה נגד כל הקריסים וכל ה... זה בעצם לא נותן לנעל לבית הצורה, כל עוד שלא לרגל כמובן. היום יש כל מיני פטנטים של אנטי קריס וזה, ואני, מה זה נגד? למה אני צריך לסבול בזמן שאני נועל את הנעל שלי?
אז השוטרי שלך היא נגד קריסים וגם נגד אנטי קריסים. אתה בעצם משיג פה שתי מטרות.
בדיוק.
פפעם.
בדיוק.
אוקיי.
וגם זה לטובת הנעל בזמן שלא לרגל. למה אני צריך לסבול עם אנטי קריס תוך כדי הליכה וזה?
אז דיברנו על קופסאות, דיברנו על שוטריז, דיברנו על ניקוי. אנחנו גם בעצם, אתה עושה סוג של קוסטיומס, נכון?
כן.
ואני ראיתי בעמוד אינסטגרם שלך, שאתה מושפע בעיקר מסוג של וינטג' כזה, להפוך את הנעליים למושפע בקטע טוב כזה, של וינטג' של נתת לי מבט כזה. לא, זה כאילו משהו, נכון, סגנון פילטי כן, כזה, כן, של, כן. שהוא לוקח נעליים, ראינו את זה אצל דניאל ארשם, שהוא עשה לו את
נכון.
ג'ורדן דיור אחד. זה משהו שאתה...
תראה,
שאתה רואה את זה, לאן אתה רואה את זה מתקדם?
תראה, כמו שאמרתי, יש לי נגיד זוגות כמו אטמוס שאני לא שם אותם בחיים, ואז יש לי זוגות, ג'ורדן אחד, אוף ווייט הלבנה.
אוקיי.
זאת, אני לא, כאילו, חוץ מלבוש אותה, אני לא מנקה אותה. היא נגיד נעל בשבילי שהיא חייבת להיות מלוכלכת, היא יותר יפה ככה. אבל אני חושב לגמרי, 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 מה שיצא בנטפליקס על ג'ורדן וכל התקופה, וגם טיפה חשיפה לנעליים, זה לגמרי הקפיץ את כל העריכה לכל מה שווינטיג', מה שישן.
אוקיי.
אבל לגבי הנעליים, שכאילו, יש לי נעליים ישנות שאני בכוונה לא נוגע בהם, כי אני אוהב את הלוק הווינטיג' הזה. אתה יודע, פתאום יש לך איזה מידסול, איזה משהו שיציבה ככה, אבל משהו יותר טבעי. היום אנשים מחפשים את הנעליים ורוצים כאילו להכניס אותם לסוג של טיים משין ולקחת אותם אחורה. אם אני יכול לעזור, למה לא? כן. לפעמים, אתה יודע, אנשים פונים אליי, בוא נעשה ככה וככה, אבל לפעמים אתה כבר אומר להם, שמע, זה לא מתאים.
מההתחלה.
כאילו, כן.
נראה לי ששלחתי את אח שלי אליך ונפנפת אותו.
לא, חס וחלילה. חס וחלילה.
אז יש לי הרגישה שאחרי התוכנית הזאת לסיים יש נעל חדשה שהוא צריך לעשות לקסטיום. אבל רגע, רוני, מה הטייק שלך על קסטיומים? יש לך נעל כלשהי שהיא מעוצבת או שאתה קלאסיקות?
אתה מדבר על אנשים שעושים קסטיומים בעצם?
לא אנשים עצמם, אלא באוסף שלך אתה אוהב את זה, אתה מתחבר, אתה...
אוקיי, אני יכול להעריך את הפן האסתטי של זה, את הצד האמנותי. אני רואה אנשים עושים דברים מטורפים.
כן.
זה יפה מאוד בעיניי. אבל אני קצת מקובע בקטע הזה, אני קצת כאילו, אתה יודע.
אולד סקול?
כן. אתה יכול להגיד אולד סקול, אתה יכול להגיד תקוע.
אוקיי.
אם אתה לא תחפש איזה מושג יפה. כן, כאילו נראה לי שיש מספיק דברים שאני עוד רוצה, ואין לי באוסף, לפני שאני אגיע לקסטומים, כי הקסטומים זה באמת נראה לי כבר איזה לבל שכבר, אתה אומר, אוקיי, כבר משעמם לי באזור הזה, אני כבר רוצה לעבור לאזור אחר.
אוקיי.
אם מדברים כבר על ניו בלנס. אבל אם דיברנו על ניו בלנס, סליחה. אבל כן, אני מאוד מעריך את הפן האסתטי שזה, אני חושב שאנשים עושים דברים מדהימים, זה צד יצירתי ויפהפה ונהדר שיש אותו.
מצוין, אני מודה ומתוודא שגם לי אין שום דבר עם קאסטיום, אבל יכול להיות שאחרי הפודקאסט הזה אני אפנה לסם ונעשה פה איזה...
ידאג לך.
איזה משהו. עכשיו שדיברנו על העסק שלך ודיברנו מי אתה, הייתי שמח לעבור לחלק עסיסי שמאז ה-Airmax Day שעבר עלינו לפני כמה ימים, אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה ממש... כמה ימים אחרי ה-Airmax Day, אז שתבינו את הטיימליין שלנו. אני אשמח לדבר על הקהילה בארץ, סם, ואני לא סתם מגיע לנושא הזה, כי בעצם חלק ממה שאתה גם ידוע בזכותו, או בגללו, זה המים שלך שאתה מפרסם בקבוצות.
האיש
לך...
והמימס.
כן. ואנחנו מרגישים שם צד ביקורתי שהיינו שמחים לפתוח, ובעצם לדבר עליו בחופשיות. כמובן לא ננסה לפגוע באף אחד, אבל יכול להיות שזה יקרה, אבל מה, איך אתה רואה את הקהילה בישראל היום? נתחיל קודם כל במקרו כזה.
תראה, אפשר לדבר על זה שעות.
אין לנו שעות.
בוא, אני אתחיל מזה. אני חושב שקודם כל בזמן האחרון, החשיפה לכל התחום של הנעליים, זה משהו שאני מרגיש שפתאום יש איזה פיק, משהו מטורף. אם אתה רואה את הטיק טוק, אם אתה רואה פתאום, לא יודע, כל החדשות, יש, לא יודע, כתבה על הספנים ועל הכסף ועל כמה להרוויח, ואנחנו קיבלנו טיפה זווית של נדלן, ואני פחות אוהב את זה.
זה רק בארץ או בכל העולם לפי דעתך?
גם בכל העולם, אבל יש הספנים בכל תחום, גם אם זה שעונים, גם אם זה חווים, לא משנה מה. אני פשוט מרגיש שבזמן האחרון זה נהיה יותר מיינסטרים בתחום הנעליים, בתחום הסניקרס. אין לי בעיה עם זה, זה טבעי, זה יקרה.
שוק חופשי.
בדיוק. מה שאני פחות אוהב זה שהרי מה אהבתי שהייתי יותר קטן? כל בן אדם שהיה רוצה להיכנס לכל התחום, להיכנס, אפשר לקרוא להיכנס לשוק, זה היה מאוד קל, כאילו זה היה בחום, באהבה, בחיבוק גדול. אני זוכר גם בקמפים פה, גם בהשקת פה, היום חלק מהספנים הכבדים, אני גם שגעתי לארץ, הייתי כאילו לא חדש לתחום, הייתי חדש לקהילה הישראלית. אנשים קיבלו אותי פה בחום ובאהבה. היום זה טיפה יותר קשה, כי אתה רואה שקודם כל זה, בכללי זה יותר קשה להשיג נעליים שכאילו יש אפילו טיפה הייפ עליהם. הרי ההשקות היום, בואו נשים את הקורונה בצד, כל מה שקשור להשקות זה הכל אונליין, יש לך רפלים והגרלות וכל מיני דברים כאלו שאני לגמרי מבין את זה, אתה רואה מה הולך בארצות הברית, אני זוכר אז ה-NMD בייפ יצאו גם פה בארץ, אני זוכר, נראה לי קנדה בארצות הברית, שברו את כל החנות, כל הסוחיות, ביטלו, מכות.
בארץ זה עוד לא קרה, ו...
היו לנו כמה מגיעים,
כן. חנות סניקר בוקס שמחה שלא שברו שום דבר, אבל כן היו מכות לא מזמן.
נכון, נכון. אז אני רואה את זה ואני מתעצבן, כי אני לא רוצה להגיד שמות, אבל אתה שואל איך הגענו למצב הזה? איך הגענו למצב הזה? אתה הולך שנתיים, שלוש אחורה, אתה רואה אנשים שכאילו מתאבדים אחד בשביל השני, שכל אחד יהיה לו את הזוג הזה, שכל אחד יגיד, כן, אני השגתי, ושמים את זה באותו יום, יום אחרי, לבית ספר, לא יודע מה, או ללימודים, מה שזה לא יהיה. היום זה, אתה רואה שאנשים מוכנים להתאבד ככה על הרווח. כאילו שאנחנו ממש כמו איזה נדלן.
אפילו רווח מזערי יש לציין.
כן, אז חלק מהמים זה, כאילו, בוא, אתה, יש אנשים שאשכרה מחכים 10, 12, 14 שעות, כאילו, מול חנות. אני גם עשיתי את זה, גם קמפים, ה-Airmax 1 Master, אני נראה לי שחיכיתי איזה 16 שעות, עוד שהיינו בבן יהודה פה, בסניקר בוקס.
בוא, אני ואתה אפילו, אני זוכר, נראה לי פעם אחת שלנו, תקן אותי עם איתו, אני חושב שזה היה פה בסניקר בוקס, לטורבו גרין.
נכון.
חיכינו פה, וזה היה, אתה יודע, הגענו מתי זה היה, לפנות בוקר כזה, אני זוכר שאתה היית הראשון, עמדת כזה מתוח, שמח,
צריך לנהל את הרשימה, כמובן.
הגעת באיזה 2-3, אני לא זוכר מתי, אבל הגעתי גם, ואתה יודע, זה ג'ורדן 1, ועדיין היו פה בקמפ אולי 10-12 איש, אתה יודע, אני לא מדבר על השעות האחרונות, על השעתיים האחרונות שאז כבר על הבבלה וכולם באים, אבל היו איזה 10-12 איש, והייתה גם אווירה חברית, אתה מדבר על נעליים. אתה משתף, אתה כאילו...
אתה מכיר עוד אנשים.
בדיוק, וזה חלק מהותי שהיה בעצם לבוא לעשות לקמפים האלה, שאתה כאילו, אתה נהנה לדבר עם מישהו על הג'וק שיש לך. כאילו בסוף הבת זוג, החברים לא לגמרי מבינים, הם מסתכלים עליך בתור הווירדו הזה של ה...
כן.
ואז אתה פתאום פוגש עוד ווירדוס כמוך, ויש לך 7-10 שעות, לא משנה כמה, להעביר איתם, ונוצר בונדינג, ואני אהבתי את זה ממש, רוני, יצא לך להיות בקמפים?
האמת שלא. מעולם לא עמדתי בקמפ לנעל, אבל נראה לי שסם רוצה להגיד משהו בקשר למשהו.
כן, אני רוצה להגיד שעם כל מה שקורה, עם כל הריסל, שמה, אני גם בעבר התעסקתי עם זה, יש עדיין חנות איבא, יש לי כמה, אתה יודע, כמה חתיכות שנוצא להעיף וזה, אין לי שום בעיה עם ריסל, אבל אני חושב שאנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו לא בנדלן, אנחנו לא מדברים כאן על פנטאוזים, על חוף גורדון, אתה מבין? אז אני חושב שאנחנו צריכים להכניס אנשים לתחום ולקבל אנשים בתחום גם בחום בעבר, כמו שזה היה פעם. אבל היום שאנשים נכנסים לכסף נטו, שם אנחנו מאבדים את זה. כי שבן אדם חושב על ה-100 שקל או 200 שקל רווח על איזה, לא יודע, זוג ג'ורדן אחד, אז אנחנו בעצם כאילו חוסמים את זה לגמרי לאנשים אחרים. אתה רואה, אתה יודע, אנשים שתופסים 20-30 זוג סטוק, בקדורים של חנויות, כאילו 1001 דברים. אתה רואה את הדברים האלה, אתה אומר, בוא, כאילו, יש אנשים באמת כאילו רוצים להשיג אותה, לנעול אותה, באמת ליהנות ממנה, ואז אתה רואה, אתה יודע, 80% לבן אדם שלא קשור לתחום, הוא רואה רק את השקלים.
ואז יבוא לך מישהו, כמו שבאים בתגובות, ולא מולו, שלא לו בריאות, ומה הבעיות שלך, ותן כן. לו להתפרנס, ואם זה מה שהוא עושה, והוא ילד, ו... בגילים שלי לא עבדו, אז כאילו מה יש לך להגיד לו שבכל זאת, יש פה ילד בן, או לא ילד, גם אנשים מבוגרים אנחנו רואים שעושים 100 שקל על נעל, 50 שקל, אבל כשמדברים על כמויות עושים כסף גדול.
לא, אבל אני אוסיף למה שאתה אומר, דודו, כי אני מאוד מתחבר לזה, כי זה נראה, זה מתחיל להיות כמו איזה שיח כזה, שפשוט חוזר על עצמו שוב פעם ושוב פעם.
כל הזמן.
וזה מזכיר לי קצת דיונים פוליטיים, בגלל זה אני אף פעם לא נכנס לדברים האלה, כי אתה מבין שזה פשוט חוזר לאותה נקודה בסוף. אז פה, בן אדם קונה, אני יודע מה, ג'ורדן אחד ב-650, מוכר אותה ב-1200, אומרים לו למה 1200, הוא אומר מה אתם רוצים ממני, וזה פשוט שיח שאתה רואה אותו שוב, ושוב, עד שנמאס לך כבר לראות אותו.
למרות שכן הייתה השפעה לזה.
אז אני לא יודע,
תספר לזה. 1200 הפך להיות מספר מקולל, אנשים עושים 1100, 1300, אבל...
כן, אז הבנתי את ההשפעה, בסדר. אבל בהקשר הזה רציתי להגיד לסם, שדווקא מה שהוא עשה, זה נהדר, כי זה לבוא מכיוון אחר.
להפוך את המראה.
כן, בדיוק, לשים מראה, ולתת לזה איזשהו צד יצירתי יותר. רציתי לשאול אותך דרך אגב, איך אתה, כאילו, איך זה... כי אתה תמיד נראה שאתה פוגע בדיוק בנקודה. כלומר, יש עכשיו איזה... קורה משהו, ואז אתה מעלה משהו שהוא... לפי התגובות אתה רואה את זה. כמות התגובות. שזה בדיוק פגע בנקודה הרגישה.
מרגיש כאילו שאני כמו אלו מסאוט פארק. תראה, יש מלא טרנדים. אני אתן לך דוגמה. אנחנו בתקופה של הג'ורדן 1, הוולט, בכל מקום במדינה יושבת, לא יודע, 600-700 שקל. הריטייל שלנו בארץ היא כבר גבוהה מאוד. אז כאילו מחיר גבוה, סליחה.
וצריך להסביר שבעצם הריטייל הוא שווה לכל הריטיילרים, כל החנויות ריטייל בארץ. כאילו מה שאתם רואים בסניקר בוס, פוט לוקר, נייקי,
נכון.
זה אותו מחיר. אנשים חושבים לפעמים שחנות מסוימת קבעה מחיר מסוים, אבל לא, לא, זה לא. בעצם נייקי ישראל, הם מכתיבים את המחיר מלמעלה וכולם מתיישרים, ואחר כך מה שמגיע לריסל כבר כל אחד קובע בדיוק. בעצמו.
אז הג'ורדן 1 וולט אצלנו נראה לי 620, 630, 650.
אוקיי.
אבל הריטייל בחול זה טיפה פחות, זה סביבות ה-550. ואז שזה אנשים עם, אין בעיה שבאמת שכל בן אדם ינסה למכור בכמה שבא לו, אבל שזה מבוסס על משהו. אוקיי.
סטוק איקס,
סבבה. אבל כל המחירות שם 600-700 שקל, ואז אנשים פה מבקשים 1200. למה? מה מומי? למה? לא, אבל אם אתה מזמין משם, והמשלוח והמיסים, אבל רגע.
אז זהו, אתה חושב שזה תקין? אתה חושב שזה תקין להכניס את המשלוח ואת המכס במחיר?
איזה משלוח? הבן אדם קנה פה מהארץ, הוא חטף את המיסים והמכס והמשלוח. לא, הוא קנה את זה מפה. אני אמור לקנות את זה ממנו. למה? אני משלם לך מיסים ומשלוח על זה שקנית בדיזנגוף?
השאלה איך אתה מסתכל על זה? אם אתה באמת מחפת לך המקור של הנעל, או שאתה מסתכל כמחיר גלובלי כללי של הנעל, ואנחנו יודעים שהסטוק איקסו קובע את המחיר כביכול של הנעל, ואז הבן אדם אומר, טוב, אז אני כן אחשיב את המחס, את הכל, כי לא משנה איפה קנית אותה מחול או מארץ, זה המחיר.
זה הדיון, כמו שאמרת. תראה, אני אין לי שום בעיה עם ריסייל, כמו שאמרתי, גם לי בעבר, גם אני כאילו בעבר התעסקתי עם זה טיפה, אבל שם מבוסס על משהו, אנשים פה כאילו, ג'ורדן 1, אוטומטי 1200, למה? למה?
נראה לי בסוף זה בן אדם ראשון שמכתיב את המחיר בדגם מסוים. כן. מי שאלה הראשון, ואז אחרים רואים.
זה נהיה טרנד.
ואתה רואה גם אנשים מתייגים אחד את השני, שאותם אנשים שתויגו אחר כך יעלו טענה לעשות בעצמם, כי הם קולטים את המחיר, כן. ולפי זה מתיישרים.
אבל מה שאנשים לא מבינים, שאנחנו שולטים בשוק שלנו. הרי כמה אנחנו פה בקהילה, ברור שכאילו בזמן האחרון קפצנו, אבל אם כולם מפרסמים ב-1200, כנראה שמה יהיה בדרופ הבא, שוב פעם 1200. אז אנחנו בעצם שולטים בזה, עם כמה, עם כל ההשפעה של סטוק איקס וגולד וכל אפליקציות, אנחנו מייצרים את ההייפ לעצמנו. הרי לג'ורדן 1 וולט אין הייפ בשום מקום בעולם, בגלל זה אין עליה ריסל, אז למה דווקא בארץ כן? אנחנו שולטים בזה, כי זה נהיה משהו מובנה, טוב, ג'ורדן 1 גבוהה, בום, 1200.
כן.
לצערי.
It is what it is.
זה המצב.
רוני, אתה חושב שצריך לכלול את המכס ואת המשלוח במחיר?
אל תכניס אותי לדיון הזה. באמת,
לא, אתה...
באמת, באמת. כי מה זה משנה אם אני אגיד כן, ומה זה משנה אם אני אגיד לא.
בסוף...
אתה יודע, בסופו של דבר...
השוק יקבע את המחיר.
לא, גם אנשים אתה רואה שהם חלוקים. בגדול, בגדול אני יכול להגיד לך שאני בעד שוק חופשי. אני יכול להבין גם את הצד של אלה שאומרים, מה אתה מחשיב לי את זה, ומה אתה מחשיב את זה, ופה ושם. אין לי באמת פתרון לדבר הזה, זה לא...
שלכל אחד יהיה לו בריאות.
כן, בגלל זה אני אומר שזה תמיד מזכיר לי דיונים פוליטיים, שאין להם, אין מוצא.
זה לא ייגמר.
כן, נקודה ספציפית שאני כן רוצה להתייחס שציינת לא מזמן בתגובות, זה תגובות של הקבוצות פייסבוק, זה שנתת שם ביקורת על מי שקונה, עושה ריסל על נעליים מהאוטלט. למה זה עוד יותר קיצוני עבורך, מאשר לקנות נעל מחנות רגילה?
זה היה ממש פוסט... נאום חוצב לעבוד נתת שם, הגעת לי בלב.
טוב, בוא, להיות, בוא נגיד מחור, להיות אספן, כל מה שקשור לנעליים זה פריבילגיה לגמרי. אין לאנשים, אין לכל אחד את הזכות, באמת, ללכת להיכנס לחנות נעליים, פשוט לבחור. אנחנו באמת צריכים להעריך את זה, ישנו את ההזדמנויות, באמת להיכנס לכל העולם הזה, אבל יש אנשים שבאמת אין להם, יכול להיות שיש אנשים היום שיש להם, אני אקח, לא יודע, ילד בבית ספר, שוואלה, אין לו את כל הכסף, הרים שלא יכולים לקנות לו, הוא גם לא יכול לאפשר לעצמו. שנעל מגיע לאוטלט, למה היא מגיעה לאוטלט? או שזה, הרי אין ביקוש, או אולי יש כמה, רוצה להגיד פאקים, לא יודע מה.
או שזה מלכתחיל הסחורה שהוא ידע
לאוטלט. סחורה שזה כאילו, אתה יודע, גם היבט. אין ביקוש, מגיע לאוטלט, מורידים את המחיר, כי הרי לא מצליחים למכור אותם במחיר הרגיל שלהם.
כן.
אז שנכנסים לאוטלט, ומה אמרתי מקודם, שאפשר, אני רוצה כאילו, שנכניס אנשים לכל התחום הזה, באמת זה קהילה מדהימה, זה תחום מטורף.
שבגדילה מתמדת.
בדיוק, אבל שאתה מונע מאנשים לקנות נעל מהאוטלט, זה כאילו הכי בסיסי. אני באמת...
זה כבר קו אדום מבחינתך.
זה קו אדום, זה כמו שאתה ראית בתחילת הקורונה, שבן אדם נכנס והוא קונה את כל הביצים מרמי לוי, או כל הנייר תולד, כאילו, בוא.
סוציומטים.
כן, זה הבסיס, זה המינימום. סתם לדוגמה, הילד שהוא לא יכול לאפשר לעצמו, לא יודע, לא להגיע להשקה, לא לקנות ג'ורדן אחד גבוה. וואלה, לפעמים, אתה יודע, עמיד זה עושה לו את זה.
כן.
בלי לזלזל במיד, כן? אולי הוא ראה איזה נעל מגניבה בטיק טוק או באינסטגרם, בפייסבוק, וואלה, הגיע לאוטלט. הוא יכול לקנות פתאום ב-200 או ב-300.
כן.
זה מעולה? הוא נכנס לתחום, זה הכניסה שלו. ואתה יודע, להתאבד על כל הסחורה בשביל ה-20-30 שקל רווח על זוג, כמו שאמרתי מקודם, זה לא ייגמר, שכל אחד יעשה מה שבא לו, אבל אני פשוט חושב שזה קצת איבדנו את זה.
אז אני רק רוצה להגיד שאני מסכים מאוד עם כל מה שאמרת שם, במיוחד עם משפט אחד, שבסופו של דבר אנחנו נמצאים בעסק, בתחום שהוא פריבילגיה, ותמיד צריך לזכור את זה, על אנשים שמתלוננים ובוכים, ושלקחו לי ואכלו לי ושתו לי, זה לא קוטג', זה לא נכון. לחם, זה נעליים, אז פרופורציות.
אז עם המסר הזה בעצם, אני חושב שזה אחלה מסר להתחיל לסיים את התוכנית הראשונה שלנו, של איזה פודקאסט ואיזה נעליים. אנחנו רוצים להודות לסם,
שבא
והתארח אצלנו. אנחנו רוצים להודות לסניקר בוקס, שירחו אותנו.
וואו, תודה ענקית לסניקר בוקס.
לסגי מאיה ולאוהד להב.
חייב להגיד לך שהיה לי ממש ממש כיף.
היה לי גם כיף.
גם לי, תודה.
תודה שבאת. מקווה שמפה זה ילך ויצמח.
ואני גם מאוד מקווה, ולקטע הטכני הסופי, אני רק אציין שאת הפודקאסט הזה, אתם יכולים להזין לו בכל פלטפורמה שאתם רגילים להזין לפודקאסטים, ואם אתם לא רגילים להזין לפודקאסטים, אז תצטרפו לבנדווגן ולטרנד הזה. יש הרבה תכנים טובים גם בפודקאסטים אחרים, אבל קודם תאזינו לשלנו. אז תחפשו אותנו בפייסבוק גם, באינסטגרם, בלי קשר לאפל מיוזיק ולספוטיפיי. אנחנו מקווים ששם גם נוכל לייצר איזשהו דיון פורה. וזהו, נראה לי זה אחלה כי לסיים בעצם את הפודקאסט. אז תודה רבה על ההזנה. אנחנו מעריכים. ונתראה בפודקאסט הבא.
צ'או.
ביי ביי.